מיקוד החיים עם אסתר גילת, שעת מפגש בין צלילים, חיות ורוח.
שלום, אני אסתר, ואני מזמינה אתכם, המאזינים, למחול. לריקוד של חיים, צלילים ואור. ברקע קריוקה, אות הפתיחה, עם הקטע אגווה קלדרה, מיכל של מים בפורטוגזית, מתוך דיסק שנקרא סלבריישן. קריוקה הוא אמן מוזיקה, מוזיקאי, שמן אינדיאני, ברזילאי, והוא ילווה אותנו בכמה קטעים במהלך התוכניות, והתוכנית הזו היא הראשונה בסדרה של תוכניות רדיו בשם ריקוד החיים, בה אני אביא את הריקוד שלי כהשראה וכחומר גלם לריקוד משותף, מוזיקלי, הגותי, רוחני. מאז שהייתי ילדה רציתי שתהיה לי תוכנית רדיו. תמיד האזינו אצלנו בבית לרדיו, בברזיל, במטבח, ליד אימא. מוזיקה ברזילאית, תוכניות מלל בפורטוגזית, פרסומות, כאלה שקשורים בחוטים דקים של טעם וריח, לתבשילים שבסירים, לתנועות של בחישה, של ערבול ואהבה. ועכשיו כשנאספו מספיק שירים בליבי, והגיגים בראשי, ונדמה שיש לי גם משהו לומר, נראה לי שהגיע הזמן. בחרתי להביא דרך המדיום הזה, שכל כך אהוב עליי, משהו מהטעמים והמשמעויות שאספתי בדרך. משהו של רוח הבאה מן הטבע. משהו מן החי. תמיד ביקשתי לחבר חומרים שונים, לשלם חדש, ליצור פסיפסים. אחד האתגרים המרכזיים בחיי, ואולי זהו גם סוג של ייעוד, הוא לגשר בין שפות ונקודות מבט באופן שייצור מארג עשיר, מגוון ומפרה, שיאפשר לקיים מפגש בין דרכים שונות של קיום. אלכימיה של קריוקה, מתוך אותו דיסק סלבריישן. Thank you. אל דרך המודעות האינדיאנית התוודעתי לפני בערך 10 שנים. התחלתי אז מסע ארוך של למידה רוחנית שנמשך עד היום, וחוקר מסורות שונות בניסיון לחבר ולגשר בין שפות. זה התחיל ביום הולדת 50 של חברה. קבוצת נשים יושבת סביב אישה עם תוף וקריסטלים, בחוויה של צחוקים וראיית נסתר. ואז סדנה שעסקה בטקסים אינדיאנים, חוויות של לילות ירח מלא, קורס שעוסק במעגלי חיים אינדיאנים, ועוד כל מיני הרפתקאות. עד שהגעתי לקלפי הסגולה האינדיאניות של החיות. דרך שפת הסימנים האינדיאנית והקלפים למדתי את חוכמת המפגש של, עם הטבע שבעולם, כבבואה של הטבע הפנימי של האדם. מדובר בדרך של הידברות בין אדם לעולמו, בין המתרחש מחוץ לנו ומהדהד בתוכנו, כדיאלוג שהוא לא מקרי, אלא מכיל חוכמה נסתרת, שאת השפה שלה ניתן לפענח ולהבין, ולחדד בעזרתה את המודעות ואת אותו דיאלוג שיוצר חיים בין פנים וחוץ. דיאלוג שהוא-הוא האלכימיה שיוצרת חיים. פאולו קואלו, סופר ברזילאי, כותב בספר המוכר האלכימאי. נהג הגמלים שתק. הוא הבין מה שהנער אומר. הוא ידע שכל דבר ודבר על פני האדמה יכול לגלות את תולדותיהם של כל הדברים. אפשר לפתוח ספר בעמוד כלשהו, ואפשר להתבונן בכף ידו של אדם, או בקלפים, או במאופן של ציפורים. בכל אחד מהם יכולים לראות את הקשר. בעצם לא הדברים האלה כשלעצמם הם המגלים משהו, אלא בני האדם, כשהם מתבוננים במה שקורה סביבם, מוצאים את הדרך להיכנס אל תוך נשמת העולם. זה מתוך האלכימאי. האינדיאנים, שמייצגים תרבות שחיה חיים פשוטים בטבע, קרוב לאדמה, תחת כיפת השמיים, בקשר מאוד הדוק עם תופעות הטבע, היו בהידברות רוחנית מיידית עם מה שנקרא בדרכם. בין אם זה נוצה של ציפור שאפה אליהם, קוץ של דורבן שמוצאים בצד הדרך, קיפוד מת, עדר של בופלו שועט. בכל מפגש כזה עם עולם החי, כמו גם בכל מפגש עם תופעות טבע כמו שיטפון או סופה, רעמים או ברקים, תמונים סימנים, כמו שלמדנו מהאלכימאי. היקום מדבר עמנו, ויש לנו דרך להבין מה הוא אומר, רק אם נעמיק לתוך שפתו. עכשיו, מה היקום אומר, זה תלוי בפרשנות פנימית של האדם ושל הרגע. בדיוק כפי שגשם יכול להיות עבור החקלאי סימן של ברכה, עבור אדם אחר שרוצה לצאת לחופשה, המשמעות של גשם זה ביטול תוכניות. אבל עם זאת, גשם הוא גשם, הוא תופעת טבע אוניברסלית, והוא טיפות מים שיורדות מעננים שבשמיים, הוא ביטוי של התגשמות, והוא קשור בהגשמה. יש לו משמעויות רוחניות אוניברסליות, ואפשר להכיר אותן ולחבר אותן לרגע ולנסיבות הספציפיות. וזאת המטרה של ההתבוננות הזו בקלפים האינדיאנים, בתופעות טבע וההשראה לתוכנית רדיו הזו. אני רוצה להקריא עוד קטע מאוד יפה מספר מאוד אהוב עליי של ארי דה לוקה, סופר נפוליטני, הספר נקרא 3 סוסים. ומתאר מפגש של גנן עם אדם שעובד בגן שחור גדול בשם סלים. סלים אומר, יש הרבה סימנים. הם מגיעים עם עלים, ציפורים, טיפות. האפר הוא ההזהרה האחרונה. אני שותק, גומר לשתות את הספל. קולו של סלים שלב. הוא כבר בא מאחר כך, מזמן שבעקבות זה שאנו נמצאים בו עכשיו. הוא מרחרח קצת רוח ואשן ואומר, אנחנו חברים לזים הקווה רפיקי, צריך להיות חברים. הוא מזיז את האפר, מוחק. חתיכת קדוש אפריקאי, אני חושב. אתה בא לתת את חוכמתך לפרא אירופאי, שעוקב אחרי הירח בלוח השנה, ואחרי העננים ביומן החדשות של הרדיו, ואינו יודע לקרוא שום מילה בלי א' ב'. האם כך מכווננים החיים? מאורגנים לפרטיטורה שמטריעה בסימנים, בקונטרפונקטים? טוב בשבילי לא לדעת כלום בזמן, כי כדי להחזיק מעמד בידיעה, דרושה סבלנות שלך. דרושים אפך הרחב, השיניים הנשקפות לצחוק, המצח שהחליד מזהה. נחוץ האפור המיובל שלך, ולא הצבע שלי, של קליפת ביצה. סלים גומר את הספל, וממלמל את ההברות, הברות הברכה שלו. אתה מבין באפר ובשמיים, כמה אתה יודע, סלים? אני רק נושף לגובה קצת תודות, הוא אומר. אני שולח למעלה משב של נשימה, שמתחברת עם העננים ונעשית גשם. בן אדם מתפלל, וככה הוא צובר את החומר בשמיים. העננים מלאים נשימה של תפילות. אני מסתכל למעלה, הם מגיעים מן הים. אני אומר, להזזל איך שהם מתפללים שם בסרדיניה. והוא צוחק יחד איתי, ואומר שטוב לצחוק, ושהאמונה באה אחרי הצחוק יותר מאשר אחרי הבכי. קלפי הסגולה האינדיאניות הם קלפים שיש עליהם תמונות של חיות, והם נועדו לעבודה והשראה עבורנו, האדם המערבי שלא חי בטבע. בתכנית הרדיו המתחילה היום אני אספר כל פעם על סגולה של חיה אחרת מ-52 החיות האינדיאניות, ותבל את הדברים במוזיקה ובמקורות נוספים של השראה, בכדי להביא את הרעיון המרכזי של התוכנית הזו. אנחנו נתחיל עם התרנגול, אוגלו.
Esse instrumento que vou utilizar agora é o fole de oito baixos, mais conhecido como pé de bode. Esse que pertenceu ao meu bisavô, Dedé do Cantinho, que já animava as festas lá no interior da Paraíba, Itaporanga. Com vocês, o galo!
ששומעים ברקע, קטע ששומעים ברקע נקרא אוגלו, התרנגול בפורטוגזית, להקה של נערות יפהפיות שנקראת קלה ברזיו, והבחורה שדיברה בהתחלה מנגנת באקורדיון, והיא פשוט הציגה את האקורדיון שלה, של סבא רבא שלה, שהיא קיבלה אותו בירושה. תרנגול. בחרתי להתחיל דווקא מהתרנגול השכבי, כפי שהוא נקרא, כמחווה, מחווה לכמה דברים יקרים לליבי. ראשית, מחווה לזיכרון ילדות ישן של לול תרנגולות שהיה בחצר בית ילדותי בברזיל. שנית, לאבא שלי שעבד בלול בקיבוץ שבו גדלתי, ומאז שעלינו לארץ, והוא תמיד נהג לתת לי את האפרוח הצהוב, סליחה, את האפרוח השחור המיוחד להבדיל אותי משאר הילדים שקיבלו אפרוחים צהובים, וללמדני את דרכי האינדיבידואלית. ואחרון חביב לבעלי, חברי, הגבר גבר שלי, גבר זה תרנגול, שבנה עבורי באחת מגחמותיי הרבות לול קטן, בחצר ביתנו במושב. אבל במיוחד, במיוחד, מחווה לפדרו. פדרו שמלווה אותי שנים מבפנים, בהשראתו של אביגדור דגן.
הילד במיטה, הילד חולה, הילד חולמת על תרנגולת כחולה, תרנגולת כחולה, יפה נהדרת, בין העצים באה עוברת. תרנגולת כחולה, תרנגולת כחולה, קוראים לי איילת ואני קצת חולה.
לכן לחוותי סלסילה עם תותים מתוקים, מתוקים, טעימים, טעימים.
תרנגולת כחולה, כן. תרנגולת כחולה, אכלתי אבל אני עוד חולה.
לכן לחוותי מצפרות ריחני, יש לי בקד.
תרנגולת כחולה, תרנגולת כחולה, שתיתי אבל אני עוד חולה.
לכן לחוותי שלושה
אמא, או אמא, אני לא חולה, כי בא אליי תרנגולת כחולה, הביאה היא לי
סלסילה עם תותים ומיץ ריחני ושלושה סיפורים.
תרנגולת כחולה, תרנגולת כחולה, ביקרה את הילד והיא לא חולה.
תרנגולת כחולה, פדרו, גיבור ספרו של אביגדור דגן, בינת השכבי. הסגולה של התרנגול קשורה ביכולת שלו להבחין בין חושך לאור, ובקריאתו הרמה המבשרת את אור הבוקר. המוטו של הספר המופלא הזה, בינת השכבי, של אביגדור דגן, לקוח מאחד הפסוקים של ברכות השחר, שעל האדם לומר בקומו משנתו. הברכה הולכת אשר נתן לשכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. ומתבקש לקרוא את הפרק הראשון מתוך הספר המופלא הזה, ספר שמלווה אותי שנים רבות. ניצחון, ניצחון, כך מאיר אותי פדרו בוקר בוקר, כברק הוא פולש את הלילה, כתוקע בקרן הציידים, הקורא להתקדמות מריעה חצוצרת צריכתו הנוקבת. ניצחון, ניצחון, היא הכרזתו, שאני שומעה בעודי מלופף בקורי העקבי של חלומותיי האחרונים עם הנצח חמה. כשאני מקיץ, רואות עיניי לפני הכל את צלליתו הכהה, מוטווה על השמיים המברידים מעבר לחלוני. הוא זקוף על גבי הגדר, פסוק רגליים כלוחם על גבי המתרס, מניף כמנצח את דגל זנבו. הצדף הכסוף של השחר קרב על העשב התלול שבשדות, ומלטף את הגגות הישנים של הבתים הנמוכים. חשכת הלילה פקדה בינתיים לסגת, וצבאות האור הודפים אותה על פני החזית, כולה. כשאני קם וניגש לחלון כדי למלא את ריאותיי אוויר בוקר, רענן, שריחו ריח אדמה, פדרו, העומד עתה במלוא זוהרם של צבאיו, העתירים, מנפח את חזהו, כאילו הוא המרים את כל כובד כדור השמש הזהוב גבוה מעל האופק. והשמש, כאומרת לשלם לו תמורת מאמציו, זורה זהורי זהב על משי נוצותיו השחורות והכחולות והאדומות והחומות. ניצחון, שב וקורא פדרו, ניצחון. וכשהוא רואה אותי ליד החלון, הרי הוא מנטר מיד מן הגדר ואף אליי. מה כל הרעש הזה? מה כל המהומה הזאת? אני שואל אותו. מפורר לחם ומפזר גרעינים על עדן החלון. הוא מנקר בגרעינים ברעבתנות, כי לאחר עבודה קשה, ואף על פי כן אינו משנה את נעימתו. הוא משיב לי בין נקירה לנקירה, הבוקר יפה הוא, יום יפה יש לנו. כל יום דומה לקודמו, כולם דומים זה לזה, אני אומר לו. הוא מוזג לעצמי כוס חלב קר, ונוגס בפרוסת לחם בחמאה. לא, לא, עומדו על דעתו, יום זה יפה מיום אתמול, ומחר יהיה יום יפה יותר מהיום. דברים אלה אני שומע מפיך יום יום, בין שהשמש זורחת ובין שמכה הברד על הגג, בין שהעולם עומד בפריחה ובין שהוא רבוץ עמוק מתחת לשלג. תמיד בפיך אותה מנגינה עצמה. הסתלק לך אתה והניצחון שלך, אתה והפזמון, יום זה יפה מיום אתמול. ואף על פי כן, אני הצודק ואתה הטועה, בפזמונך כל יום דומה לקודמו, הוא משלם לי במטבע שלי. היום יפה מיום אתמול, מפני שהיום הזה עדיין הוא כאן, ויום אתמול איננו עוד. ושוב הוא חוזר על כל הרפרטואר שלו, כאילו ביקש ללעוג לי. תשובות רבות לי בקצה לשוני. יכולתי לספר לו על אתמולים יפים רבים שעדיין ישנם, מפני שנשארו חרוטים, ויוסיפו להיות חרוטים על לוחות הזיכרון. יכולתי להזהירו שאין לשבח את היום בטרם ירד הלילה. כל זה היה ברור לאבות אבותינו לפני אלפי שנים, אבל יש לי כאן עסק עם פדרו, ויודע אני שכל הנימוקים האלה, אף שהם נראים לי פשוטים וברורים, זרים לדרך החשיבה של התרנגול. ועל כן, במקום להשיב לו תשובה אחרת, אני קם מהשולחן ואומר כי ודרך אגב. ומה יהיה אם מחר לא אקום עוד? ויסעו אותי פשוט רגליים בעד הפתח, ויקברו אותי ויחסוני ברגבי עשב. ואם הלילה יקפוץ סמור אל גרונך, ולא ימצא אותך מחר עומד על הגדר, אלא מוטל בגן, לאחר שיחרסמו חך בראשים והנמלים, הם יסירו כל שמץ בשר מעצמותיך. האם גם אז יהיה היום הזה יפה מאתמולו? לא ציפיתי לתשובה. דיברתי כדי להוכיח לו כי טעות בידו, רק כדי שידש כשלא ניצח בוויכוח. אבל פדרו, כאילו היה מוכן זה כבר לשאלתי, אינו מהסס אף רגע. אף מעדן החלון וחוזר אל הגדר ומשם קורא אליי. כן, דוקטור, גם אז יהיה היום יפה. היום יהיה בלעדינו, אבל יום יפה. והוא פותח בזמרה רבה יותר מן הרגיל, וכל תרנגולי הכפר מצטרפים אליו למקהלה האומרת שבח ותהילה.
Little darling, the smile will return to the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you. Yeah. Here comes the sun. I'm glad to see it. I see it. It's all right.
ברכת השחר שנאמרת עם שמיעת קריאת התרנגול מקיצה אותנו מבשרת על בוא היום. הברכה הזו מבטאת הרעיון שאת המעבר ממצב של שינה למצב של ערנות אנחנו עושים בעזרתה של ההקשבה לעולם ולסימני החיים שבו. הקשבה היא זו שהופכת אותנו ערים, והערנות הזו היא זו שמאפשרת בינה והבנה. המקור לניסוח הנותן לסחבי בינה הוא פסוק מספר איוב, פרק למד ח', שהולך כך: מי שט בתוכות חוכמה, או מי נתן לסחבי בינה? רוב הפרשנים של הפסוק הזה אומרים שהכוונה במילה סחבי היא ללב האדם. ולכן בברכה הזו שאנחנו עוסקים בה, אנחנו בעצם מודים לאותו בורא עולם שנתן בליבנו את האפשרות לראות ולהבחין. ואותו לב שמבחין בין חושך ואור, אותו לב שרואה, הוא גם המפתח לשמחה, כפי שמלמדנו פדרו, תרנגולו של רופא הכפר. ברקע, הבנות נחמה, שיר שנקרא 100% אור.
זלזל בכוחה של חמלה, אם נעשה זאת תבוא החלמה. כולם נמשכים בכוחה של משיכה, כולנו חוזרים לאלוהים האדמה. אל תיתנו לפחדים להשלוט, לא, אל תיתנו ללחצים לשלוט.
שחררו אהבה, דדו אדמה.
מאה אחוז אור יורד עכשיו, כן, עולה בכולם יום. 100% גשם ינקה אותנו. יש אין ספור מפות ויש אין סוף דרכים, אך דרך אחת בה כולנו הולכים. אולי יש כל אחד שנצח את הכל, אני הכל, אתה הכל, כולם הכל וזה הכל. אל תיתנו לפחדים להשמות, לא, אל תיתנו לכעסים לשפוט.
שחררו אדמה, תתנו אהבה.
אחוז קסם ישחרר אותנו.
כל גלגל של שוטי הנבואה.
כל גלגל המתגלגל ממטה למעלה, מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות, כל נעימות עולה ויורד, הולך ומשוטט בעולם, כל שופר נמשך בעומקי המדרגות, מסובב הגלגל סביב,
במסורת האינדיאנית לא רק סגולת ההבחנה בין אור לחושך נמצאת שם אצל התרנגול, אלא גם הסגולה של, או בעיקר שנקראת אצלם הספירלה המקודשת. בעצם מדובר על איזושהי איכות ספירלית של הליכה פנימה, איכות של תנועה. והתרנגול השכבי, תרנגול הבר, יש לו מין הילוך כזה בטבע, שהוא הולך במעגלים כמו רוקד, בזמן שהוא מנפנף בכנפיים שלו ומשמיע קולות של טיפוף. מתוך כך הוא לא מיוחס את הסגולה הזאת של הספירלה המקודשת. במסורת האינדיאנית כל נער יוצא בהתבגרות שלו, כטקס בר מצווה, למסע של חיפוש חזון. ובמסע הזה הוא צריך להימנע מאוכל ושתייה במשך 3 ימים ולילות, לשהות באיזשהו מקום מבודד בטבע, בתוך מעגל שהוא סימן לעצמו, עד שיתגלה לו מתוכו חזון שיאמר לו מהו הייעוד שלו בחיים. כשהוא חוזר מהמסע הזה, האדם מקבל את שמו האינדיאני בהתאם לייעוד שלו. והפרט שמעניין לענייננו כאן, הוא שבצאתו למסע כזה, האדם מסרטט על בטנו צורה של ספירלה, אשר המרכז שלה מגיע עד טבורו.
Altyazı M.K. n'avons pas.
רקי כספי מארח את אתי אנקרי, דיסק דואטים, השיר המוכר של אהוד מנור כמו גלגל. אנחנו בגלגלים, משום שכמו שאמרתי, סגולת הסחבי מקושרת לתנועה הזו שלו, תנועת הספירלה המקודשת. והריקוד והטיפוף שככה מאפיינים את ההילוך שלו בעולם, הם בעצם שתי דרכים רבות עוצמה, מקודשות, בכל התרבויות כמעט, שמשתמשים בהם כדי לעורר בהם כוחות של חיים, וכדי להיכנס לאיזשהו מצב תודעה דמוי טרנס, שמאפשר לעבור לתודעה גבוהה יותר, אוניברסלית, קוסמית, רוחנית. הריקוד הזה הוא מאוד עתיק, והוא בעצם מהווה ביטוי לרוח הפנימית. שמנים, כהנים, השתמשו בו כדי להיכנס למצבי טרנס. והריקודים המעגליים בעצם מחקים את המסלולים של השמש, ושל עוד גרמי שמיים ותנועות עגולות וספירליות שיש לנו בחיים. הרעיון המרכזי כאן, בבסיס של הריקוד הזה, שהדרווישים, הריקוד הסופי, הדרווישי, מתמחה בו ומשתמש בו למטרות רוחניות, הוא בעצם רעיון של התעלות על ידי שליטה בתנועות הגוף, באופן כזה שהדרוויש המחולל, כמו מתנתק מהגוף שלו, מגיע לשליטה מאוד גבוהה ומתחבר לרוח האלוהית. אז אפשר לדמיין את התרנגול הנע במעגלים ספירליים, בגלגול ועוד גלגול, בתנועת החיים, שיוצרים את התנועה של האינסוף, זאת שגם מתבטאת בספרה 8. אז הריקוד במעגל הוא בעצם יצירה וסימון של איזה מרחב מקודש, מקום שמצוי בין העולמות, הארצי והרוחי, החיצוני והפנימי, ומהווה נקודת מפגש ביניהן. וההשראה שתרנגול הבר מעניק בתנועה שלו הסיבובית, קשורה ליצירה של המרחב המקודש הזה. לכן הרעיון בסגולת הסחבי הוא למצוא את המרכז של עצמך על ידי תנועה סיבובית ומקצב, על ידי התבוננות באיכויות של תנועה שקיימות בעולם, איך אתה פועל, איך אתה נע, ובאיכויות של הסמליות של הספירלה. עכשיו, אם נחבר את זה למה שהבאנו מהמסורת שלנו, אם הכוונה בסחבי ללב האדם, הרי שניתן להבין את רעיון הספירלה המקודשת, שנשמע מאוד מיסטי וקשה להבנה, כאותה תנועה סיבובית שמאפשרת לנו להיכנס אל ליבנו, אל מרכז הווייתנו, כדי למצוא את דרכנו ואת מקומנו בעולם.
Yesterday a child came out to wonder, caught a dragonfly inside a jar, fearful when the sky was full of thunder.
So I'm getting my best out of tune voice on. Okay, here we go.
And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind.
יחד עם ג'וני מיטשל, סירקל גיים. נראה איך הספירלה, שהיא התנועה ההתפתחותית הזאת בכל מסע חיים, היא בעצם התנועה אל המרכז שלנו והחוצה ממנו, מהמרכז, מההוויה שלנו אל העולם. היא התנועה שבה תהליכים צומחים כלפי מעלה, מעמיקים כלפי מטה. אבל נשאלת השאלה, מה זה אומר לנו? מה אפשר לעשות עם זה בכלל? ואני חושבת שהאיכות המיוחדת של תנועת הריקוד הזו של השכבי בעצם באה ללמד אותנו משהו על האיך, לא על המה. על הדרך והתנועה בה הדברים נעשים. על התנועה של התפתחות אינסופית, ריקודית, מעגלית, כלילה. תנועה מאוד הרמונית. יש בה עדינות, יש בה דיוק אסתטי. והאיך הזה, האסתטי והמדויק והעגול, יכול להוביל למשהו מאוד פנימי, מדויק. וגם יכול להיות מבוטא במחוות קטנות של דיוק. ולסדר משהו ככה יפה. לפעמים חוסר איזון בתנועתיות הזאת בחיים שלנו, התבטא בסרבול, באיזושהי כבדות, גם פנימי, רגשי, גם חיצוני בעולם, משהו שיוצר בלגן. אבל אנחנו יכולים לחשוב על זה שאם אנחנו מתמסרים לפעמים לכובד הזה, לחוסר ההרמוניה, לחוסר האיזון, אנחנו בעצם יכולים להיכנס למין ספירלה שינה גם כלפי מטה, מעמיקה, מתמקדת, וגם כך מביאה להתפתחות. מי לא מכיר את זה ממצבי משבר, דיכאון, שאנחנו מרגישים כמו במערבולת שסוחבת אותנו בעיגולים מטה. ולפעמים דווקא ההתמסרות לתנועה הזו מאפשרת להעמיק עד לאיזושהי נקודה שבה יש ציפה והגלים לוקחים לחוף מבטחים. לפעמים דווקא מאבק והתנגדות לספירלה היורדת הזאת מביאה לאיבוד כוחות ולהתשה, וההתמסרות מביאה מנוחה, איסוף כוחות ולמידה חדשה.
So the year spin by, now the boy is 20. Though his dreams have lost a lot of grandeur coming true. There'll be new dreams, maybe better dreams. There'll be plenty of new dreams before the last revolving year is through. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the care seven times. We can't return, we can only look behind from where we came, and go round and round and round in the circle game.
בכל מקרה, כשאנחנו מדברים על איכות התנועה הספירלית, שהיא הסגולה של השכבי, אנחנו מדברים על תנועת ההאספות וההתכנסות שיוצרת את המרכז, המיצוי, המהות, ממנה אנחנו חוזרים ויוצאים, נעים ופועלים בעולם, באופן, באיך. והיא נוגעת בשאלה כמה התנועה שלנו הרמונית, עגולה, מדויקת, בארבע כיווני הספירלה, פנימה והחוצה, למעלה ולמטה, באופן כזה שאנחנו מחוברים גם לעצמנו וגם למסתובב איתנו, ולסובב אותנו. אבל אי אפשר גם בלי שנחזור קצת למקורות שלנו, מהאינדיאנים, ולמנהג הזה שאנחנו כולנו מכירים של תרנגול כפרות. כפרות הוא מנהג שיש יהודים שנוהגים לערוך אותו בערב כיפור או קצת לפניו, סמל לפדיון הנפש ולכפרה, שמסובבים בו כסף או תרנגול מעל הראש. בספרים מבואר שהכוונה היא שהאדם צריך לדמות את כל מה שאנחנו עושים לתרנגול, שבעצם היו צריכים לעשות לו עצמו, וכך להכניע את לבבו. משהו שדומה לטקס של השעיר לעזאזל שהתקיים ביום הכיפורים בתקופת בית המקדש. אז אי אפשר בלי יוסי בנאי ותרנגול כפרות.
בשקט ודממה יוצאים זיכרונותיי על גב ענן קטן, והם שתים להם מעל האדמה כדי להתבשם מכל נופי הזמן וכמו תמיד בסתיו אני נפרד בצער מקיץ שעכשיו רואים את צה סופו ובין עלים צמאים אני עומד כמו נער ממתין בסקרנות לחורף שיבוא אני זוכר תרנגול כפרות ציפור קטנה על גל מלאכים מתיידים על קירו מפה לבנה בכל חג בכל חג בסתיו תמיד בסתיו חוזרים אליי קולות שעם הזמן חלפו עבדו כבר ואינם והם נושאים איתם זמירות חג ותפילות והם נושאים איתם עולם שנעלם אבל עמוק בלב נפשי תמיד חוזרת אל דוכנים של שוק וממתקי סוכר רומנסות רחוקות שאריות מסורת והרמונים של אש וטעם חורף קר אני זוכר תרנגול כפרות ציפור קטנה על גן מלאכים מטיילים על קירו מפה לבנה בכל חג בכל חג בסתיו תמיד בסתיו אבי חוזר בשקט מארץ הדממה כולו מאיר פנים והוא מביט אליי ונשמתו שותקת ושוב עושה דרכו אל קץ כל הימים ענן כחול הלב ורוח בו נושבת מכל עלי צמא קוראים אליי רוחו אני רואה אחים ומשפחה אוהבת ועיר ילדות קטנה סכן החור אני זוכר תרנגול כפרות ציפור קטנה על גן מלאכים מטיילים על קירו מפה לבנה בכל חג בכל חג אני זוכר תרנגול כפרות ציפור קטנה על גן מלאכים מטיילים על קירו מפה לבנה בכל חג בכל חג
מפה כיפה לבנה בכל חג, ומשל של רבי נחמן מברסלב, על מעשה בהינדיק, מעשה בתרנגול. במקור זה תרנגול הודו, הינדיק, אבל לענייננו, וגם כמחווה להצגה מופלאה שראיתי במרכז נה לגעת בתל אביב, ביפו, בנמל, יש מרכז נה לגעת של, שיש בו תיאטרון של חרשים ועברים, הצגה שנקראת נסיך תרנגול מומלצת בחום, בחג הסוכות, בחול המועד, מופיעה שוב, שמופיעים בה אנשים עם חרשות ועיוורון, ומעלים הצגה מדהימה בהשראת המשל של רבי נחמן מברסלב, מעשה בתרנגול. רבי נחמן מספר על בן מלך אחד, שפעם נפל לשיגאון, וחשב שהוא אוף הנקרא הינדיק, דהיינו תרנגול הודו. לענייננו כאן, תרנגול. חשב בן המלך שהוא צריך לשבת עירום מתחת לשולחן ולאכול חתיכות לחם ועצמות כמו תרנגול. וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפא. והמלך היה בצער גדול. עד שבא חכם אחד ואמר, אני מקבל על עצמי לרפאו. מה עשה החכם? הפשיט גם כן את עצמו עירום וישב תחת השולחן עם בן המלך ואכל גם כן פירורים ועצמות. שאל אותו בן המלך, מי אתה? ומה אתה עושה פה? השיב לו, ומה אתה עושה פה? אמר לו, אני תרנגול. אמר לו, אני גם כן תרנגול. ישבו שניהם יחד, כך איזה זמן, עד שנעשו רגילים זה לזה. אז רמז החכם והשליחו להם כותונת. אמר החכם לבן המלך, אתה חושב שתרנגול אינו יכול ללכת עם כותונת? יכולים להיות לבושים כותונת, ואף על פי כן להיות תרנגול. לבשו שניהם כותנות. אחר זמן מה רמז, והשליחו להם מכנסיים. אמר החכם לבן המלך, אתה חושב שעם מכנסיים לא יכולים להיות תרנגול? לבשו המכנסיים, וכך היה גם עם שאר הבגדים. אחרי כן רמז החכם, והשליחו להם מאכלי אדם מהשולחן. אמר לו, אתה חושב שאם אוכלים מאכלים טובים כבר חדלים מלהיות תרנגול? אפשר לאכול, וגם להיות תרנגול. ואכלו. ואחרי כן אמר לו, אתה חושב שתרנגול מוכרח להיות דווקא תחת השולחן? יכולים להיות תרנגול ולהיות אצל השולחן. וכך התנהג עמו עד שריפא אותו לגמרי.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. He never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, oh, oh. Round, 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 round. in his head. See the world spinning round. Oh, round,
round, round, round. The fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Round and round and round and round. חיפושיות כמובן, השוטה על הגבעה. גבר בעברית הוא כינוי לתרנגול. יש פתגם ידוע, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אפשר לראות בעצם שהגיבור, הגבר, זה שמתגבר על יצריו ודחפיו, הוא זה שפועל מתוך רוחו הפנימית, מתוך פנימיותו. לי נדמה שזה אותו אדם, גבר או אישה, שלא פוחד להיות קצת קוקו. לקרוא ניצחון עם אור השמש מדי בוקר כמו פדרו, ולהסתכן באותו סיבוב ספירלי של בורג על רקתם של שכניו, ובלבד שיהיה מחובר אל מהותו האמיתית, אשר ממנה יצא לעולם וישוב אל עצמו בריקוד ספירלי אינסופי. תודה שהייתם איתי. תודה לנוי גילת, בני האהוב, שעזר לי בעריכה המוזיקלית. ותודה מיוחדת לינקה לוויינברגר, שהסכים להשתגע איתי ולצאת להרפתקה המשותפת הזו של ריקוד החיים. כאן אסתר גילת.